כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi olovozovadti peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום רביעי חבבית בשבט תשע"ח, מסכת עבודה זרה, דף חף ג'. מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8, רביעי חבבית בשבט תשע"ח, מסכת עבודה זרה, דף חף ג'. מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. לעיל בדף יוטט, למדנו את אשר מייעץ לנו רבה. רבה מייעץ לאדם שאינו מבין את אשר הוא לומד, כי ימשיך לגרוס ולשנות את תלמודו. בספר מסילות לחיזוק לימוד התורה, הוא מבאר את דברי רבה על פי הגמרא במסרת ברכות דף מ' עמוד א', האומרת, בואו ראה, שלא כי מידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם כלי ריקן מחזיק, מלא, אינו מחזיק. כאשר הכלי הוא ריק, ניתן להכניס לתוכו, הוא יכול להכיל. כאשר הכלי מלא, הוא אינו יכול להכיל יותר. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיק. הרי לנו כי גם בענייני הרוחניות, ככל שהאדם ממלא עצמו בהם, כך נפשו מכשירה את עצמה להיות כלי קיבול להם. זו יהיה איפה הצעתו של רבה, שעל ידי הלימוד והחזרה עליו בתמידות, כל אדם מסוגל להכשיר את עצמו להבין את אשר הוא לומד. עוד למדנו בדף י' עמוד ב', משום הציווי ועשה טוב, אין לו לאדם להתגרות בשינה, אלא עליו להישב ולעסוק בתורה בין ביום ובין בלילה. לכן פירש האמרה אמת זצ"ל, הלכו בני ישראל לישון בליל מתן תורה, שכן לא קיבלו עדיין את התורה והיו בבחינת סור מרע בלבד, מבלי ועשה טוב. הדברים לקוחים מתוך הספר מאורות הדף היומי, המקבץ את הדברים. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חף ב' במסכת עבודה זרה. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה בדף חב ב' הייתה, אם מותר להזכיר שדה ולקוטי ומדוע? והתשובה, רבי שמעון בן אלעזר אומר שאסור, משום שלא ישמע אם נאמר לו לא לעשות מלאכה בכל המועד, ויש בזה לפני עיוור, וגם משום שנקראת על שמו. שאלה שנייה, בשדה ששותפים באקום וישראל, באיזה אופן מותר שיחלקו את העבודה כך שהאקום יעבוד בשבת וישראל ביום חול? ואת תשובה, כאשר ייתנו כך מלכתחילה, קודם שהוטלה עליהם העבודה. שאלה שלישית, מהי בהמת מוקצה? לרשי, כשיחדו על הקריבה לעבודה זרה, ולתוספות שיחדו על תקרובת עבודה זרה, ומסרו על הכמרים והכילו הקרשיני עבודה זרה. שאלה רביעית, לרב תחליף, מדוע קונים בהמה לקורבן מגוי ולא חוששים לרובע ונרבע? תשובה, משום שאקום חס על בהמתו שלא תעקר, ובזכר חושש שהיא תיכחש. שאלה חמישית, מדוע לא תגדל אלמנה כלב ברשותה ואין אומרים שחוששת שמה יתגרה בה ותתגלה חרפתה? והתשובה, משום שסוברת שיאמרו שהוא רודף אחריה, משום שזרקה לפניו בשר ורוצה עוד, ולא משום זנות. השאלה האחרונה על דף חף ב', מדוע חביבה על גויים בהמתם של ישראל יותר מנשותיהם? והתשובה, משום שבשעה שבה נחש על חווה, הטיל בזו אימה. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן. מעקום היא לא פסקה. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חף ב' במסכת עבודה זרה. וכעת מוריי ורבותיי, עיקר וטורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, חף ב' בחודש שבט תשע"ח, עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף חף ג' במסכת עבודה זרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בתחילתו של הפרק השני של מסכת עבודה זרה, בדף חף ב' עמוד א', חמש שורות לפני סוף העמוד, במשנה הראשונה בפרק השני, משנה הפותחת במילים, אין מעמידים בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים מפני שחשודים על הרביעה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. פותחת המשנה הראשונה של הפרק השני, וכך היא אומרת, אין מעמידים בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים, אכסניות שמתארחים בהם עוברי דרכים, ומשלמים שכר לבעל האכסניה, וכוונתו של רשי שאף שמשלמים להם שכר, אין הם משמרים את הבהמה שלו, ירביעו, כי סבורים שישראל לא יידע מכך, ועדיין הם חשודים על הרביעה. ונוקט התנא לשון אין מעמידים ולא אין מייחדים, ללמדנו, שדווקא העמדה לזמן מרובה אסור, אבל לזמן מועט, הדבר מותר. אם כן, אין מעמידים בהמות בפונדקאות של עובדי כוכבים, מפני שהם חשודים על הרביעה, שיבעלו את הבהמה. האיסור זהו גם אם יש לעובדי כוכבים בהמה שלהם, מפני שמתווים לכל בהמה ובהמה. כך אומר תוספות לאל בדף י' עמוד ב', בדיבור המתחיל מקום. וכיוון שהדבר אסור גם לבני נוח, שנאמר בפסוק בספר בראשית פרק ב' פסוק כ' ד' לגבי אדם הראשון ודבק ואשתו, והיו לבשר אחד, דורשת הגמרא במסכת סנהדרין דף נ"ח עמוד א', שמותר לבן נוח לבוא רק על מי שנעשה בשר אחד עמו, וזו אישה שעל ידי הולד היוצא מבין שניהם הם נעשים לבשר אחד. התמעטו בהמה חיה ועוף שאינם מתעברים מביית אדם ואסור לו לבוא עליהם. אז היות והדבר אסור גם לבני נוח, יש בעמדת הבהמה שם איסור של ולפני עיוור לא תיתן מכשול, שבכללו נאסר גם נתינת אפשרות לאחרים להיכשל בעבירה. אף שהאיסור שלפני עיוור הוא איסור דאורייתא, מבואר בתוספות, בדיבור המתחיל אין מעמידים בהמה, שהאיסור כאן הוא מדברי סופרים. איסור העמדת בהמה עם עובדי כוכבים המבואר כאן במשנה, הוא לשיטת הסובר לקמן בגמרא בדף כ"ג עמוד א' שחוששים לרביעה. אבל ההלכה נפסק, כפי הסובר שם שאין חוששים לזה, ועל כן היום אנו נוהגים לייחד בהמתנו עם עובדי כוכבים. כך התוספות בדיבור המתחיל אין מעמידים בהמה. אילו הריטב"א והר"ן ועוד ראשונים מבארים שאיסור המשנה נאמר רק במקומות שעובדי הכוכבים חשודים ברביעת בהמות או בסתם עובדי כוכבים שאין ידוע מנהגם. אבל במקומותינו שאין הם נוהגים כך, אלא אדרבה הדבר אסור אף לפי דיניהם, מותר לייחד את בהמותינו עמהם. כותב המאירי, דברים הללו נאמרו לאותם הזמנים שהיו אותם האומות מעובדי האלילים והיו מזוהמים במעשיהם ומכוערים במידותיהם. אבל שאר אומות שהם גדורים בדרכי הדתות ושהם נקיים מכיעורים שבמידות הללו, אין ספק שאין לדברים הללו מקום להם כלל. ועוד אומרת המשנה, ולא תתייחד אישה עמהן עם עובדי כוכבים ואפילו באופן שמותר להתייחד עם ישראל, מפני שחשודים על העריות ויש לחשוש שיבואו עליה. וכן לא יתייחד שום אדם עמהן, מפני שחשודים על שפיכות דמים. ואף שלכאורה גם אישה בכלל זה, ואם כן קשה, מדוע נצריכה המשנה לאסור על אישה להתייחד עמהם משום עריות? תבהר הגמרא לקמן בדף חפי עמוד ב' שאישה אינה צריכה לחשוש שיהרגוה. לכן נצריכה המשנה לאסור על אישה להתייחד עמהם משום עריות. זו היה המשנה שלנו, הראשונה בפרק השני של מסכת עבודה זרה, פרק ששמו אין מעמידין, משנה חותמת דף חף ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף חף ב' עמוד ב'. מקשה הגמרא על משנתנו מדברי התוספתא. ורמיני, אשאל אותך סתירה. למדנו עכשיו במשנה שאין מעמידים בהמה עם עובדי כוכבים מפני שהם חשודים על הרביעה. וקשה על משנתנו ממה ששנינו בתוספתא, נאמר בה, לוקחין מהן מעובדי כוכבים בהמה לקורבן, אין חוששים שהבהמה הזו פסולה לקורבן לא משום רובע, שמא בעל מי שאינו מינה, ולא משום נרבע, שמא בעל אותה מי שאינו מינה, ולא משום מוקצה, שמא יקצה אותה בעליה ויחד אותה להקריבה לעבודה זרה. ותוספות בדיבור המתחיל מוקצה, מוסיפים ואומרים שאין הבהמה פסולה משום מוקצה לעבודה זרה, שיעשה מעשה להפרישה בפועל שמסרה לכמרים, ונתנו לה אוכל של עבודה זרה, אז שקונים מעובדי כוכבים בהמה לקורבן לא חוששים לזה, וגם לא חוששים משום נעבד, שמא עשה בעליה עבודה זרה והשתחווה לה, אף שכל אילו פוסלים את הבהמה לקורבן, אין חוששים שאותה בהמה שהוא קונה מעובד כוכבים, נפסלה בהם. ומאיכן לומדים שבהמה שנרבעה או הוקצתה לעבודה זרה, או עבדוה עבודה זרה, בהמה כזו פסולה לקורבן, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק א' פסוק ב', מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. דורשת הגמרא במסכת בבא קמא דף מ' עמוד ב', שמלשון הפסוק משמע שרק חלק מהבהמות כשרות לקורבן. ודורשים מן המילה מן הבהמה למעט את הרובה והנרבה, מהמילים מן הבקר למעט את הנעבד, ומן הצאן למעט את המוקצה. עכשיו מבארת הגמרא את הקושייה מהתוספתא. בשלמה מובן הדבר, למה לא חוששים שהקורבן הוא מוקצה ונעבד? למרות שוודאי הגוי חשוד לעבוד עבודה זרה, לא חוששים כיוון דאם איתא דאקצי, אם אכן יקצה אותו הגוי לתקרובת לעבודה זרה, ואם איתא דפלחי, אם אכן השתחווה לבהמה, לא אבי מזבין לי. לא היה מוכרו. אין הכוונה שלעולם אין הגוי מוכר עבודת כוכבים, שהרי נמצא לקמן בדף נ"ג עמוד א', נידון לגבי עבודת כוכבים שנקנתה מגוי, האם היא בתהילה או לא. אלא כוונת הגמרא, שאין לחשוש לכך, כי אין זה מצוי שאם קרנה. אלא לגבי הפסול של רובה ונרבה, אם כפי שלמדנו עכשיו במשנה הראשונה שפתחה את הפרק השני, שהגויים חשודים על רביעת בהמה, ליחוש. עלינו לחשוש שהגוי רבע את הבהמה או הרביע אותה על מי שאינו מינה. אם כן נשאלת השאלה, מדוע מותר לקנות מהם בהמה לקורבן? מיישבת הגמרא, אמר רב תחליפה, אמר רב שילה ברבינה משמי דרב, אמר רב תחליפה משמו של רב שילה ברבינה שאמר משמו של רב, עובד כוכבים חס על בהמתו שלא תעקר, שלא תוכל ללדת, וכיוון שעל ידי הרבייה הבהמה נעשית הכרה, הוא מקפיד ואינו רובע אותה, ולכן מותר לקנות ממנו את בהמתו לקורבן. אבל בבהמה שאינה שלו, אינו חושש שתעקר, וחשוד שירבע אותה, ועל כן אסור לישראל להעמיד את בהמתו בפונדק של עובדי כוכבים, כפי שלמדנו במשנה. בקשה הגמרא על דברי רב, התנח נקיבות, תירוץ זה נכון ונוח לנו לגבי בהמה נקיבה, כיוון שעל ידי הרבייה היא נעשית הכרה, אבל לגבי קורבנות סחרים שאינם יכולים לעקר, מה היא כלי מימר? איך נבאר את דברי התוספתא שמותר לקחת קורבן ועובד כוכבים, הרי יש לחשוש שהגוי רבה אותם, והרי גם זכר שנרבה פסול לקורבן, כיוון שפסול נרבה נלמד מהפסוק מן הבהמה, כפי שהבאנו, והפסוק הזה נאמר בקורבן עולה שבא מן הזכר. מיישבת הגמרא, אמר רב כהנא, עובד כוכבים אינו רובע אף את הזכר, רועיל ומחישין בבשר, כיוון שהרבייה מחישה את בשר הבהמה, הוא חס עליה שלא תחיש, ועל כן מותר לקחת ממנו גם זכר לקורבן, ואין לחשוש שרבעו. שבה הגמרא ומקשה מברייתא על דברי רב, אלא איך יפרש רב הדתניא את מה ששנינו בברייתא? לעיל בדף ט"ו עמוד א', וכן בתוספתא, נאמר בברייתא, לוקחין בהמה של עובד כוכבים לקורבן מרועה שלהן, של העובדי כוכבים, ולא חוששים שהבהמה נפסלה לקורבן. ולפי דברי רב, שעובד כוכבים אינו רובע את בהמתו כי הוא חס עליה שלא תעקר או תכחיש, ליחוש דילמה רב עלה, עלינו לחשוש שמה רבע אותה הרועה, שהרי הבהמה אינה שלו ואינו חס עליה, ומדוע היא קשרה לקורבן? מיישבת הגמרא, רועה שלהן מתיירה לבוא על הבהמה אף שאינה שלו משום הפסד שכר. אם ירגיש הבעלים שהוא רבע את בהמתו, שהרי מעקר אותה או מכחישה בבהילתו, הוא יתבע ממנו את דמי הנזק. מקשה הגמרא גם על התירוץ הזה, אם כדבריך שרואה עובד כוכבים אינו רובע את הבהמות הניתנות לו כיוון שחושש להפסד שכרו, אלא איך תפרש הדתניא, איך תפרש את מה ששנינו בברייתא, אין מוסרים בהמה של ישראל לרועה שלהן שיראה אותה, כיוון שיבוא לרובעה ועובר הישראל על ולפני עיוור לא תיתן מכשול. הרי לדבריך לימה נאמר שמותר למסור לו בהמה, כיוון שרועה שלהן מתיירה משום הפסד שכרו ולא ירבע אותה. מיישבת הגמרא, אינו דיידי בהדדי מירתתי. עובדי הכוכבים המכירים זה את זה ויודעים בעצמם שדרכם לרבוע בהמות, חושש הרועה לרבוע את בהמתם. כיוון שאם תעקר הבהמה, תהפוך לעקרה, יבין הבעלים שהוא רבעה, ויתבע ממנו את דמי הנזק. ועוד מפרש רש"י שכיוון שהם יודעים שדרכם לרבוע בהמות, בעל הבהמה מגיע כל שעה לראות את בהמתו, ועל כן הרועה חושש ממנו. אבל אנן דלא ידינן בהו. כשבעלי הבהמה עם ישראל שאינם מכירים בדרכם של עובדי הכוכבים לרבוע בהמות, לא מירתיתי, אין הרועה חושש לרבוע את בהמתם, כי סבורו שישראל לא יכירו בכך. ועל כן, אין מוסרים בהמת ישראל הרועה שלהם שמה יבוא לרובעה. המאירי כותב טעם נוסף למה אין מוסרים בהמה לרועה עובד כוכבים, מפני שחשודים על הגזל ויבוא לקחתה ממנו. מביאה הגמרא בדרך אגב מאמר בעניין הזה. אמר רבא, מה שלמדנו שעובד כוכבים ירא מחברו, מפני שהוא מכיר בו, היינו דאמרין שזה מה שאומרים בני אדם, מכתבה גללה בזע, רגלה בחברי ידע. את ברזל קורע את השיש, כלומר השיש שהוא קשה, ירא מפני את הברזל המשמש לחרות בו, כיוון שהוא מכירו ויודע בו שהוא קשה ממנו. רגלה בחברי ידע אדם רכיל ובליעל, מכיר בחברו הנוהג כמותו וירא ממנו. ורגלה פירושו הולך רכיל, מלשון הפסוק בתהילים תתוו, לא רגלה לשונו. ותוספות בדיבור המתחיל, רגלה מביאים בשם הארוך שהגרסה היא דגלה, בדלת, שפירושו שקרן. כוונת הגמרא ששקרן מכיר בחברו וירא ממנו. חוזרת הגמרא להקשות על דברי רב ורב כהנא. מקשה הגמרא, יחי אם כדברי רב ורב כהנא, שגוי אינו רובע את בהמתו כדי שלא תהפוך להיות עקרה או תכחיש, וזהו הטעם שאין חוששים לקנות ממנו בהמה לקורבן. קורבנות זכרים מעובדות כוכבים נקיבות לא נסבון, לא נקנה, דחיישין אנדילמה מרבלי אלויה. יש לה חשוש שמה היא תרביע את הבהמה על עצמה, שהרי הם חשודים על כך, כפי ששנינו במשנה, ובזה אין היא מעקרת או מכחישה את הבהמה. אם כן, למה נאמר בתוספת שמותר לקנות מהם בהמה לקורבן, בלי לחלק בין שכרים לנקבות, בלי לחלק האם קונים זאת מעובדי כוכבים או מעובדות כוכבים? מתרצת הגמרא, כיוון דמגיירה בה מירתתה. כיוון שאם יבוא עליה הזכר, הוא ירדוף אחריה כל שעה, היא חוששת שמה יראו זאת בני אדם ויבינו מה עשתה, ולכן אינה נרבעת לו. אמנם, להעמיד עם הבהמה בפונדק אסור, כפי ששנינו במשנה, שאין היא חוששת שירדוף אחרי הזכר, כיוון שהוא נמצא עמה רק לזמן קצר. מקשה הגמרא על התירוץ הזה. אם כדבריך שבעל חיים זכר נכרח אחרי אישה שהרביע אותו עליה, אלא עד איתני רב יוסף, איך נפרש את מה ששנה רב יוסף? ארמלת, אלמנה, לא תרא בי כלבה, לא תגדל בביתה כלב, שמה תתווה ותרביע אותו עליה. ותוסות במסכת בבא מציעא דף עין ה', עמוד א', דיבור המתחיל לא כותבים, שאין לחשוש שבאמת תרביענו, כי לא נחשדו ישראל על הבהמה, אלא חזל אסרו זאת משום לזות שפתיים, שלא יבואו לחשוד בה. ולא תשרי בר בירב ואושפזה, ולא תדור, ולא ידור בביתה תלמיד חכם, ואפילו באופן שאין חשש ייחוד, שמה תחתה איתו. ונחלקו הראשונים בגדר האיסור הזה. הרמב"ם הלכות איסורי ביה פרק כ"ב הלכת ט"ז כותב שאסור לו לדור אותה באותה חצר, והראב"ד חולק וסובר שהאיסור הוא רק שלא יתחסן בביתה, אבל לכל הדעות אין האיסור אלא בקביעות, אבל באקראי מותר. ומבארת הגמרא את הקושיה, בישלמה בר בי רב, מובן הדבר למה אסרו שידור בביתה תלמיד חכם, כיוון דצניע לה, צנוע הוא, ואם תשכב עמו, אינה חוששת שיגלה את הדבר. ועל כן דווקא לבר בי רב אסור לדור עמה, אבל לאדם אחר מותר, שכיוון שהוא פרוץ, היא יראה שיגלה את קלונה ברבים. אלא כלבה, על מה שאסרה הברייתא לגדל כלב, יש להקשות. כיוון דמיגרא בה אמירתתא, כיוון שהוא יימשך אחריה, אם ירבע אותה, כפי שתרצה הגמרא לעיל, אז היא חוששת ואינה עושה כן, כדי שלא יכירו בה בני אדם. אז מדוע הדבר אסור? ותרצת הגמרא, כלב אינו דומה לשאר בהמות. כיוון דחישדיה לאומצה ומשרחה בתרא, מימר אמרי אינשי. אי דמשרחה בתרא, משום אומצה דקמשרח. כיוון שאם תשליך לו מעט בשר, הוא יהיה כרוך אחריה, אז היא אינה חוששת שיבינו בני אדם שהיא נרבעה לו, כי היא סבורה שאנשים יאמרו, מה שהכלב הזה נמשך אחריה, זה מפני שהשליחה לו בשר. וכיוון שאינה חוששת להרביעו, אסור לה לגדלו בביתה שמה תרביענו עליה. הדין הזה ששנינו במשנה שאין מעמידים בהמה בפונדק של עובדי כוכבים, נשנה גם לעיל בברייתא בדף תתווה עמוד ב', ושם הוסיפה הברייתא שאף בהמות נקיבות אצל עובדות כוכבים נקיבות אין מעמידים. מבררת הגמרא את הטעם לדין הזה. מבררת הגמרא, בהמות נקיבות אצל עובדות כוכבים נקיבות, מה איתם הלא מיחדינן? מהו הטעם שאסור לעמידם יחד? הרי אין כאן חשש רבייה. מבררת הגמרא, אמר מרוקבה ברחמה, הטעם שאסור להעמיד נקיבות עם נקיבות זה מפני שהעובדי כוכבים מצויים אצל נשי חבריהן לזנות עמהם. ועל כן, אף במקום שיש בו רק נקיבות עובדות כוכבים, יש לחשוש שמה יבוא לשם עובד כוכבים לשם זנות. ופעמים, שאינו מוצאה לאיש את חברו ומוצא את הבהמה ורובעה. אם כן, יש בעמדת הבהמה שם איסור של לפני עיוור. היא באה את האמה, אם תרצה תוכל לומר, שאפילו אם העובד כוכבים מוצאה לאיש את חברו, נמי רובעה, גם אז ירבע את הבהמה. ואמר מר, אמר החכם, חביבה עליהן על העובדי כוכבים רביעת בהנתן של ישראל, יותר מנשותן. ומה הטעם? דאמר רב יוחנן, בשעה שבא נחש על חווה, איטיל בזוהמה, וזוהמה זו גורמת לאדם שיתווה לרביעת בהמה. המקור לכך שבא עליה, ממה שאמרה חווה, הנחש אישיאני ואוכל. רש"י מפרש אישיאני מלשון נישואין, שבא עליה הנחש כאשר נתן לה עצה לאכול מעץ הדעת. מהרש"י מביא מקור נוסף, בשם רש"י במסכת נזיר דף כ"ג עמוד ב', שאמר השם לנחש לאחר שחטא, כי עשית זאת. והרי רק דיבר ולא עשה דבר, אלא כוונת הפסוק שבא על חווה. ומה שנאמר, חביבה עליהם על העובדי כוכבים רביעת בהמתם של ישראל יותר מנשותם, זה לאו דווקא, אלא הוא הדין שמתווה הגוי גם לרביית בהמתו. אבל הוא חס עליה שלא תעקר, כפי שאמרה הגמרא ליל. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שתאוות הרבייה באה מזוהמת הנחש, ישראל נמי. גם בישראל נכנסה הזוהמה הזו, שהרי גם הם בני חווה, ומדוע אין הם מתווים לרביית בעלי חיים? תרצת הגמרא, באמת נכנסה זוהמת הנחש בכל בני אדם. אבל ישראל שעמדו על הר סיני ונתקנו בכך מכל מום, כאן נאמר בשיר השירים, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, פסקה זוהמתן. אילו עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זוהמתן. לגרי צדק פסקה זוהמתם, אף שהם עצמם לא עמדו על הר סיני, מזלם עמד שם. כך תוספות בדיבור המתחיל, עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני. אמר שם מקשה על התוספות, שמשמע שהתוספות כותבים את זה בשם עצמם, וזו גמרא מפורשת במסכת שבת דף קוף ממבב עמוד א'. מביאה הגמרא ספק בדין איחוד עופות עם עובדי כוכבים. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה עופות מאי, האם אסור להעמיד עופות עם עובדי כוכבים, כדרך שאסור להעמיד עמם בהמות כדי שלא ירבעו אותן, או שבעופות אין לחשוש לכך. והספק של הגמרא אומר המאירי הוא רק לגבי העמדת עופות גסים עם עובדי כוכבים, שכן שאר העופות אינם ראויים לרבייה. ולכן לקחת מהם עופות לקורבן ודאי מותר, כיוון שהעופות הראויים להקרבה אינם בני רבייה. פושטת הגמרא ואומרת תשמע, בואו שמע ראיה לפשוט את הספק הזה, דאמר רב יהודה אמר שמואל, משום רבי חנינה. אני ראיתי עובד כוכבים שלקח אבז מן השוק, רבעה, חנקה, צלעה, ואכלה. אם כן מוכח שהם חשודים גם על רביית עופות ואסור להעמידה ממהם. יהיה הגמרא מעשה נוסף בעניין הזה, ואמר רב ירמיה מדיפתי, אני ראיתי ערבי אחד, הגמרא בקידושין בדף ממתת עמוד ב' מבואר שהערבים שטופים בזימה ביותר שעשרה קבין של זנות ירדו לעולם ותשעה נטלה ערבייה. ואמר רב ירמיה מדיפתי, אני ראיתי ערבי אחד שלקח בשר ירח מן השוק וחקק בה כדי רבייה, חפר בבשר בשיעור שיוכל לרובעו, רבעה, צלעה ואכלה. אל בדף חב ב' עמוד ב', בתחילת הסוגיה, הקשתה הגמרא על משנתנו האוסרת להעמיד בהמה עם עובדי כוכבים מחשש שירבעוה. מדברי התוספתא המתירה לקחת מהם בהמה לקורבן, אף שנרווה פסול להקרבה. דהיינו שבתוספתא משמע שאין חוששים לרבייה. הביאה הגמרא תירוץ נוסף לסתירה הזו. רבינה אמר לו קשיא, אין להקשות על משנתנו מדברי התוספתא, כי לעולם הגויים חשודים על הרבייה. אלא יש לחלק, הדין האמור במשנה שאין מעמידים בהמה עם עובדי כוכבים, לאיסור לכתחילה לעשות כן מחשש שמא ירבעוה. והדין האמור בתוספתא שמותר לקחת מהם בהמה לקורבן, דיעבד. זה דין בדיעבד לאחר מעשה, דהיינו, כשהנידון הוא על העבר, כשהייתה הבהמה ברשות הגוי, ואז אין חוששים שכבר רבעו את הבהמה לפני כן. והסברה לחלק בין לכתחילה לבין בדיעבד, היא שיש לה בהמה חזקה שהיא לא נרבעה, ועל כן אנו מעמידים אותה על חזקתה, ואיננו חוששים שנרבעה בעבר, אבל לגבי העתיד אין חזקה, ויש לה חשוש שמה ירבעוה. כך מסביר הריטב"א, ועוד הוא מבאר שכוונת המילה דיעבד כאן אינה כבשאר המקומות שאין לעשות כן ואם עשה כשר בדיעבד, שהרי שנינו בתוספתא שמותר לקחת מהם בהמה לקורבן לכתחילה, אלא הכוונה היא שלאחר מעשה אין חוששים אף לכתחילה. ורבינה שתירץ פה את הסתירה בין המשנה לתוספתא, אינו חולק על מה שתירץ רב לאל בדף חב ב' עמוד ב', שעובד כוכבים חס על בהמתו שלא תעקר. אלא הוא סובר שלגבי קורבן יש מקום להחמיר ולחשוש שם הבא עליה, אף שנעשה את הכרה. ועל כן הוא מתרץ באופן אחר שבדיעבד אין חוששים לזה כלל. כך אומר תוספות בדיבור המתחיל רבינה. ואילו התוספות ריד כותב שרבינה חולק על רב וסובר, שאין עובד כוכבים חס על בהמתו, אלא שבדיעבד לא חוששים שבא עליה. מביאה הגמרא הוכחה לסברת רבינה. ומינה תימרה, מניין לך לומר דשייני שיש חילוק בדברים שחוששים להם משום חשד, בין לכתחילה לפני המעשה ובין לדיעבד לאחר המעשה, לתנן שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק השני של מסכת עבודה זרה, לא תתייחד אישה עמהם עם העובדי כוכבים מפני שחשודים על העריות, ויש לה חשש שיבואו עליה. ורמינו, אשאל אותך סתירה על הדין הזה ממה ששנינו במסכת כתובות דף חבב עמוד ב', האישה שנחבשה אשת ישראל, שנלקחה לבית האסורים בידי עובדי כוכבים, אם נחבשה על ידי ממון, מפני שהייתה חייבת להם ממון, כאשר היא תייצא מבית האסורים היא מותרת לבעלה, ולא חוששים שבא עליה עובד כוכבים ונאסרה על בעלה. כלומר, אין חוששים שבא עליה מרצונה ובזה נאסרה על בעלה. אבל לאונס בוודאי שאין לחשוש, הרי אשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה. כאן מבואר במסכת כתובות דף נ"א עמוד ב', ולפי הפירוש הזה של רש"י, אשת כהן אשר נאסרת לבעלה גם אם נבעלה באונס, תהיה אסורה אף אם נכבשה על ידי ממון, כיוון שיש לחשוש שנאנסה. אבל רש"י מביא שיש מפרשים את דברי המשנה באשת כהן שאם נכבשה על ידי ממון מותרת לבעלה, דהיינו שלא חוששים גם לא לאונס. אברהם אמרה הגמרא במסכת כתובות, אם נכבשה על ידי נפשות, אם נאסרה על ידי העובדי כוכבים, והתחייבה הריגה בדיניהם, אסורה לבעלה שמה חטאה עמהם, כלומר שמה באו עליה מרצונה. ועל כן באופן זה שנכבשה על ידי נפשות, גם אשת ישראל אסורה על בעלה. וגם לשיטת התוספות שהמשנה הזו עוסקת באשת כהן, מודים הם בדין הזה שגם אשת ישראל אסורה שמה מתוך פחד נתרצתה לחטוא עם הגוי כדי למצוא חן בעיניו. ואומר המאירי שהדין המבואר במשנה שנכבשה על ידי נפשות אסורה, זה דווקא כשנכבשה בידי ליסטים. אבל אם נכבשה על ידי ערכאות של גויים, אימת המלכות על הכל ואינם באים עליה והרי היא מותרת. אז מהדין הראשון שנכבשת על ידי ממון מותרת לבעלה מוכח, שאין עובדי כוכבים חשודים לבוא על אישה היא מתייחדת עמהם. אם כן לכאורה קשה על משנתנו, נסיים רבינה את ההוכחה שלו, אלא לאף שמאמינה, האם אין שומעים מכאן כדבריי, ושי נילן, יש חילוק בין לכתחילה לדיעבד, ועל כן לכתחילה אסור לאישה להתייחד עמהם מפני שחשודים על ההריות כמבואר במשנתנו, אבל בדיעבד, לאחר שכבר נכבשה עמהם, אין חוששים שבאו עליה. דוחה הגמרא את ההוכחה הזו ואומרת, ממאי, מניין לך להוכיח מכאן שאין חוששים בדיעבד לאישה שהתייחדה עם העובדי כוכבים? דילמה, שמה, לעולם אי מלאך, באמת יש לומר, דפילו בדיעבד, נמי לו, שגם לאחר מעשה אישה שהתייחדה עם העובדי כוכבים אסורה לבעלה, מפני שחשודים על העריות, ואין חילוק בין לכתחילה לבין ודיעבד. ואחה, מה שמתירה המשנה אישה שנכבשה על ידי ממון לבעלה, היינו טעמה, טעמה היתר, ומתיירה העובד כוכבים משום הפסד ממונו. שמה, לא יפרע לו בעלה את החוב מפני שבעל אשתו. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, על ידי ממון מותרת לבעלה, מה הייתה סברת רבינה מתחילה? הרי ודאי מסתבר שטעמה היתר הוא משום שמתיירה עובד כוכבים להפסיד ממונו, כפי שדחתה הגמרא. תרצים התוספות שלפי רבינה יש לחשוש שכיוון שהיא מסורה ביד העובד כוכבים, הוא יבוא עליה באונס אף שיפסיד בזה ממון. ואם אין חוששים לזה, הרי זו ראיה שבדיעבד אין לחשוש אף שהתייחדה עם העובדי כוכבים. אבל דחתה הגמרא את דברי רבינה שאין לחשוש שיבוא עליה כאשר יש לו הפסד ממון. וצריך לומר שתוספות אומרים את הדברים לשיטתם, כי המשנה עוסקת באשת כהן. ואז לרבינה יש לחשוש שנאנסה ונאסרה לבעלה. משמע מדבריהם, שבנכבשה על ידי ממון, גם לרבינה לא חוששים שבא עליה ברצון. היא ודאי לא נתרצתה לו, כיוון שאינה פוחדת ממנו שיארגנה. אבל לשיטת רשי שהמשנה עוסקת באשת ישראל שנאסרה לבעלה רק אם חטאה מרצון, עדיין יש להקשות מה סבר רבינה מתחילה. ומביאה הגמרא ראיה להסבר הזה. תדע, אביא לך ראיה שזהו טעם המשנה. לקטני סיפה שנינו בסוף המשנה, אם נכבשה האישה על ידי נפשות שהתחייבה מיתה, אסורה לבעלה. ואם כדברי רבינה שבדיעבד אין חוששים שבאו עליה עובדי כוכבים, מדוע על ידי נפשות היא אסורה? אלא מוכח שאף בדיעבד חוששים שבא עליה העובד כוכבים. והטעם שהנכבשת על ידי ממון מותרת, זה משום שמתיירה עובד כוכבים להפסיד את ממונו, כפי שביירה הגמרא. מסיימת הגמרא ותו לא מידה. אין להקשות דבר על הדחייה הזו, אלא ודאי זהו הטעם שעל ידי ממון מותרת, שחושש העובד כוכבים להפסיד ממונו, ואין להוכיח מכאן כדברי רבינה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ותו לא מידי, לפי זה אין לך אשת כהן המותרת לבעלה, כיוון שוודאי פעם אחת נתייחדה לשעה עם העובד כוכבים, וכשאין ייחוד זה על ידי ממון, אינו מתיירה ויש לך חושש שבא עליה. תרצים התוספות שגם למסקנת הגמרא, תירוץ רבינה הוא אמת, שבדיעבד אין חוששים שבאו עליה. אלא שדחתה הגמרא את ראייתו מהמשנה במסכת כתובות. ועוד מתרצים התוספות, שדווקא בנכבשה יש לך חושש שבא עליה לפי שמסורה בידו. אבל כשאינה תחת ידו ומתייחדת עמו לזמן מועט, חושש הגוי לבוא עליה שמה תיצק ויהיה לה מושיע. עכשיו מתרצת הגמרא את הסתירה בין המשנה לתוספתא באופן אחר. רבי בדת אמר לו קשיא אין להקשות מדברי התוספתא המתירה לקחת בהמה לקורבן מעובדי כוכבים ואינה חוששת לרבייה. על משנתנו האוסרת להעמיד בהמה עמהם מחשש שירבעוה. משנתנו כשיטת רבי אליעזר החושש לרבייה כפי שיבואר להלן. התוספתא היא כשיטת רבנן החולקים עליו. דתנן. שנינו משנה במסכת פרה פרק ב' משנה א' לגבי פרת חטאת, פרה אדומה, שנשרפת לאחר שחיטה והזעה ואפרה משמש לתאר תמאי מיתים. לאף שאינה קריבה על המזבח נקראתי בפסוק חטאת על שם, שמחטאת ומתארת מתומה או משום שאסורה בהנאה כחטאת. אם כן נאמר במשנה, רבי אליעזר אומר, פרה אדומה אינה ניקחת, אינה נקנית מן העובדי כוכבים וחכמים מתירים. בערת הגמרא מה אליו, האם אין פירוש הדבר, דבאקה מפלגי שבזה נחלקו. רבי אליעזר האוסר לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים סבר, חיישינן, לרביה, חוששים שמה נרבעה הפרה על ידיהם ונפסלה, ורבי אליעזר הוא ששנה את משנתנו, ורבנן המתירים לקנותה מעובדי כוכבים סברי, לא חיישינן לרביה, והתוספת נאמרה לשיטתם. ולמרות שפסול נרבה נאמר רק בקורבנות, כמובן לעיל בדף חב ב' עמוד ב' ופרה אדומה אינה קריבה על גבי המזבח, אבל לכמן בדף חב ג' עמוד ב' דורשת הגמרא מהפסוק שגם פרה אדומה נפסלת ברביעה. רבי בדת אינו חולק על מה שאמר רב לעיל בדף חב ב' עמוד ב', שעובד כוכבים חסל בהמתו שלא תעקר, אלא סובר רבי בדת שלעניין קורבן יש להחמיר יותר, ועל כן הוא מתרץ שהתוספת היא לדעת חכמים שלא חוששים לרביעה כלל. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל רבינה אמר. אילו הראב"ד והתוספות ריד כתבו שרבי בדת כן חולק על דעת רב וסובר שאין אדם חס על בהמתו שלא תעקר, ויש לחשוש שבא עליה אף שנעקרת בזה. ותוספות לעיל בדף חב"ב עמוד א' בדיבור המתחיל ואין כותבים שכך ההלכה כתירוץ הזה של רבי בדת, שלחכמים לא חוששים לרביעה, ועליו אנחנו סומכים במה שאנחנו מעמידים את בהמתנו עם עובדי כוכבים ולא חוששים לרביעה. מקשה הגמרא על התירוץ הזה של רבי בדת. ממאי, מניין לך שרבנן ורבי אליעזר נחלקו האם חוששים לרביעה? דיל מה שמה נאמר, דכולי עלמא לא חיישינן לרביעה, שלכל הדעות לא חוששים לרביעה. ואחה, היינו טעמא דרבי אליעזר? כאן לגבי פרה אדומה, טעמו של רבי אליעזר האוסר לקנותה מעובדי כוכבים? כי הוא סובר כדי רב יהודה אמר רב. אמר רב יהודה אמר רב, במסכת סוטה דף מ"ו עמוד א', הניח עליהם על הפרה האדומה עודה של סכין, אגודה של סכים ריקים הקשורים יחד, פסלה, אף שלא משכה אותם ממקומם, כיוון שנאמר בה, בפרה אדומה אשר לא עלה עליה עול, ומשמע שנפסלת בעלה בלבד. אילו בעגלה ערופה, אם נמצא הרוג נופל בשדה ולא נדע מהרגו על זקני העיר הקרובה אל החלל להביא עגלה ערופה, כנאמר בתורה, בספר דברים, ושם נאמר בעגלה ערופה אשר לא משכה בעול, אינה נפסלת עד שתמשוך בה. ושיעור המשיכה, תפח, כמבואר במסכת סוטה דף מ"ו עמוד א'. ומבארת הגמרא לפי זה, מר סבר רבי אליעזר האוסר לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים, חיישינן, הוא סובר שחוששים שמא הניח עליה הגוי אגודה של סכין ופסלה בכך, ומר סבר, לא חיישינן, חכמים החולקים ומתירים לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים, סוברים הם שאין חוששים שישתמש בה הגוי, אבל לרביעה, אין חוששים לכל הדעות, ואם כן קשה על דברי רבי פדת. דוחה הגמרא את הקושייה הזו ואומרת לא סל כדאיתך, אל תעלה על דעתך לומר שלפי רבי אליעזר חוששים שמא ישתמש בה הגוי, כי בוודאי משום ניחא פורתא לא מפסיד טובה, מפני ההנאה המועטת שיש לו במה שיקל מעליו את המסע כשיניח עליה אגודה של סכים, לא ירצה הגוי להפסיד כסף רב שיוכל להרוויח אם ימכרנה לפרה אדומה שדמי היקרים, כפי שנלמד לכמן דף חב ג' עמוד ב', ובוודאי אין לחשוש שישתמש בה, אלא טעמו של רבי אליעזר הוא שהוא חושש לרביעה, הוא כדברי רבי בדת. מה קשה הגמרא, אם כך שהגוי אינו רוצה לפסול את הפרה האדומה ועל כן אינו משתמש בה, הכנה מלימה גם לגבי החשש לרביעה, נאמר כך שמשום הנאה פורטה, משום הנאה מועטת שיש לו ברביעת הבהמה, לא מפסיד טובה, לא ירצה להפסיד את שוויה הרב של פרה אדומה, ומדוע יש לחשוש שמה רבעה? ותרץ את הגמרא אתם לגבי החשש של רביעה, יצרו תוקפו לרבוע אותה, אבל כן יש לחשוש שרבעה אף שמפסיד בזה הפסד גדול. שואלים התוספות בדיבור המתחיל אתם, לפי זה, על מה שתירץ רב לאל בדף חב ב' עמוד ב' שעובד כוכבים חסל בהמתו שלא תעקר, ועל כן אינו רובעה, מדוע אין לחשוש שרבעה אף שתעקר כיוון שיצרו תוקפו? תמצים התוספות שדווקא בפרה אדומה יצרו תוקפו שלא אכפת לו לעקרה, כיוון שעומדת למחר לישראל, וסבורו לעלים מהם שרבעה. שווה הגמרא ומקשה על תירוצו של רבי בדת. מקשה הגמרא, מניין לרבי בדת שרבי אליעזר אוסר לקחת פרה אדומה מעובדי כוכבים מחשש שרבעוה, ודילמה דכולי עלמא לא חיישינן לרביעה, שמא נאמר שלכל הדעות וגם לרבי אליעזר לא חוששים לרביעה, ואחא היינו טעמא דרבי אליעזר, כאן לגבי פרה אדומה טעמו של רבי אליעזר כדתני שילה, כפי ששנה שילה בטעם הדין הזה, דתני שילה, מה הייתה מה דרבי אליעזר, מה טעמו של רבי אליעזר האוסר לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים? שנאמר בפסוק בספר במדבר פרק י"ט פסוק ב', דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. למדנו מכאן, בני ישראל יקחו, בני ישראל ימכרו פרה אדומה, ואין העובדי כוכבים יקחו, שאין לקנות מהם פרה אדומה. בדרך כלל משמעות המילה יקחו זה יקנו, אבל כאן דורשת הגמרא שיש לקרוא בפסוק הזה גם ויקיחו, כלומר שימכרו. דוחה הגמרא את הקושייה הזו, לא סל כדאיתך, אכלת עליה על דעתך שטעמו של רבי אליעזר? זה מדרשת הפסוק כפי שאמר שילה. לקטני סעיפה שרישנינו בסוף המשנה במסכת פרה, פרק ב' משנה א', וכן היה רבי אליעזר פוסל בכל הקורבנות כולן אם נקנו מעובדי כוכבים ולא רק בפרה אדומה. איסל כדאיתך אם תעלה על דעתך לומר שטעמו של רבי אליעזר הוא, כדתני שילה שדרש כך מהפסוק ויקחו אליך פרה אדומה, אין הדבר מובן. דביש למה לגבי פרה אדומה מובן הטעם הזה, כתיב בה, נאמר בה, לשון כיחה. וניתן למעט עובדי כוכבים שאין לקחתה מהם. אלא כולו קורבנות. אבל לגבי כל הקורבנות יש לתמוע, כי חק תבעו. האם כתובה בהם לשון כיחה ללמדנו שאין לקחתה מהם לקנותה מעובדי כוכבים? והרי לא נאמרה בהם הלשון הזו, ואם כן מוכח, שלא זהו טעמו של רבי אליעזר, אלא טעמו הוא כפי שאמר רבי דת, שחוששים לרבייה. ולכמן בדף חבדל את עמוד א', תחזור הגמרא לדון בדברי שילה, ומוכיחה עוד ממקום אחר של רבי אליעזר חוששים לרבייה, וממילא היא מקשה על שילה. עכשיו חוזרת הגמרא, בדף חב ג' עמוד א' למטה, בשורה האחרונה, ומקשה על תירוצו של רבי בדת. מקשה הגמרא לדברי רבי בדת שרבנן ורבי אליעזר נחלקו, האם חוששים לרבייה? ודיל מה שמה נאמר, עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי אליעזר, לא נחלקו רבנן על רבי אליעזר ואמרו שאין לחשוש לרבייה, אלא בפרה אדומה דדמי היקרים, מכיוון שכך, חושש הגוי להפסיד ממון רב וקופה את יצרו שלא לרובעה. אבל בשאר קורבנות, שאינם נקנים בכסף רב כמו פרה אדומה, מודולי, שם המחכמים מודים לרבי אליעזר, שיש לחשוש רבעה מהעובד כוכבים. גם לשיטתם אין לקנות מהעובד כוכבים בהמה לקורבן. ואם כן, אי אפשר לתרץ כדברי רבי בדת שהתוספת המתירה לקחת לקנות מהעובדי כוכבים בהמה לקורבן לשיטת חכמים החולקים על רבי אליעזר לגבי פרה אדומה. שהרי גם בשאר הקורבנות, גם חכמים אוסרים לקחת לקנות מהעובדי כוכבים. מתרץ את הגמרא, אין לומר שבשאר הקורבנות גם לחכמים יש לחשוש שם הרבעה מהעובד כוכבים. אם תאמר כך, ואלה הדתניה מה ששנינו לאל בשם התוספת, שלוקחים מהם, קונים מהעובדי כוכבים בהמה לקורבן ולא חוששים שרבעוה, מה נימיו התנה ששנה את התוספת הזו? הרי לדבריך, אין זה לא רבי אליעזר ולא רבנן, כיוון שמודים הם בשאר קורבנות שיש לחשוש לרבייה. אלא צריך לומר כדברי רבי בדת שחכמים אינם חוששים לרבייה כלל, והם ששנו את התוספת. ומוסיפה הגמרא ראיה אחרת לכך שחכמים חולקים על רבי אליעזר גם בשאר הקורבנות. ועוד תניה בהדיה, שנינו במפורש, ברייתא, שמופיעה לכמן בדף חב דלת עמוד א', מהי אוטבילי חברוי לרבי אליעזר? מהי קשו חבריו לרבי אליעזר על כך שאסר לקנות בהמה לקורבן מעובדי כוכבים? מהפסוק שנאמר לגבי אחרית הימים בספר ישעיה פרק סמך פסוק ז', כל צון קדר יקבצו לך יעלו על רצון מזבחי. כלומר, שעתיד צונם של ישמעאל, קדר זה ישמעאל, בספר בראשית נאמר שקדר היה אחד מבני ישמעאל, אז עתיד צונם של ישמעאל לעלות קורבן על גבי המזבח, ומוכח שמקבלים מהם בהמה לקורבן ולא חוששים שרבעוה. ומקושייה זו שיקשו עליו חבריו, על רבי אליעזר מוכח, שחלקו עליו גם בקורבנות העולים על גבי המזבח ולא רק בפרה אדומה. אז למסקנת הגמרא שמחלוקתם של רבי אליעזר וחכמים היא גם בשאר הקורבנות, מה שאמר רבי אליעזר דינו לגבי פרה אדומה דווקא זה כדי להשמיעינו חידוש, שאפילו בפרה אדומה שדמי היקרים והסברה לומר שהגוי קופה את יצרו שלא לרובעה כפי שהביאה הגמרא, בכל אופן חוששים לרבייה. כך אומרים תוספות חכמי אנגליה. והגמרא לכמן בדף חבדל את עמוד א' מבואר שלמסקנה נצרכים שני הטעמים שהביאה הגמרא לדברי רבי אליעזר. טעמו של שילה שדרש את הפסוק יקחו נצרך כדי לאסור גם באופן ששמרו ישראל את הפרה מאז שנולדה, אלא אם כן קונה אותה ישראל מידיו ואז מוכרה להקדש, והטעם שחוששים לרבייה נצרך כדי שישמרו הישראל כשהיא ביד העובד כוכבים. עוברת עכשיו הגמרא לדון בדיני פרה אדומה. לאל בדף חב ג' עמוד א' הביאה הגמרא את מחלוקת רבי אליעזר וחכמים, האם מותר לקנות פרה אדומה מעובד כוכבים? וביארה הגמרא שנחלקו האם יש לחשוש שם הרבעה. נדייק את הגמרא, עד כאן לא פליגי לא נחלקו רבי אליעזר וחכמים אלא בחששה. במקום שיש רק חשש, שם הרבע העובד כוכבים את הפרה האדומה, ועל כן לחכמים מותר לקנותה ממנו כיוון שאין הם חוששים לכך. אבל איך דוודאי רבעה? במקום שוודאי רבעה העובד כוכבים לכל הדעות, פסלה ברביעה הזו. שמה מינה מוכח מכאן, דפרה אדומה אף על פי שאינה קריבה על גבי המזבח, קודשי מזבח היא, יש לדין קודשי מזבח הנפסלים ברבייה. וקודשי מזבח הם בהמות שהוקדשו לעלותם לקורבן וקדושים בקדושת הגוף. אבל קודשי בדק הבא ידענו כל חפץ המוקדש סתם לצורך בית המקדש, אינם קדושים בקדושת הגוף אלא בקדושת דמים. וכוונת הגמרא היא להוכיח שפרה אדומה היא כקודשי מזבח לעניין פסול נרבע. וכן לעניין שאין לפדותה אלא אם כן נפל במום קבוע, ולא כקודשי בדק הבית הפחותים בחומרתם, שאינם נפסלים ברבייה וכן ניתן לפדותם אף אם לא נפל בהמום. עוד מוסיף רשי לכמן, שהבא לפדות קודשי מזבח צריך העמדה והערכה, דהיינו שיש להעמיד את הבהמה לפני הכהן והוא מעריך את שוויה, כנאמר בתורה, אבל קודשי בדק הבית אינם צריכים העמדה והערכה. כן אומרת הגמרא מוכח מכאן שפרה אדומה אף על פי שאינה קריבה על גבי המזבח. יש לה דין של קודשי מזבח הנפסלים ברביעה. דהי, שאם דינה רק כקודשי בדק הבית, מי מפס לה ברביעה? האם הייתה רביעה פוסלת בה, והרי קודשי בדק הבית אינם נפסלים? ברביעה, כי פסול רביעה נאמר רק בקורבנות. אבל קדושת בדק הבית חלה על הכל, אפילו על דברים שאינם ראויים להקרבה, כגון אבנים. דוחה הגמרא את ההוכחה הזו ואומרת, אין להוכיח מכאן שפרה אדומה היא כקודשי מזבח, אלא באמת דינה כקודשי בדק הבית. מה שהיא נפסלת ברביעה, זה מפני דשייני פרה, שונה דין פרה אדומה, משאר קודשי בדק הבית דחטאת קרי רחמנה, כיוון שנקראת בתורה חטאת, וקורבן חטאת זה קודשי מזבח, על כן סנו הדבר אם יהיו בפרה אדומה פסולים כגון נרבה הפוסלים בחטאת. אבל באמת לכל הדינים האחרים, פרה אדומה נחשבת כקודשי בדק הבית וניתן לבדותה גם אם אין במום, וכן היא אינה צריכה עמדה והערכה לפני הכהן כשנבדת. מקשה הגמרא על הטעם הזה, אלא מעטה שלדבריך הפרה אדומה נפסלת ברביעה מפני שקרויה בתורה חטאת ודינה כקורבן? אם כן תיפסל פרה אדומה גם ביוצא דופן, אם היא יצאה מדופן רחם אמה ולא מפתח הרחם כדרך לידה, שתיפסל שהרי קורבן פסול ביוצא דופן. והגמרא במסכת בכורות דף נ"ז עמוד א' דורשת את הדין הזה מהפסוק שנאמר לגבי קורבנות שורו כסף או עז כי יוולד. למדנו מכאן שורו כסף פרט לכיליים שאין לה קריבם, או עז, פרט לנדמה, כלומר, שאימו רחל אבל היא דומה לעז, ומאמילים כי יוולד לומדים פרט ליוצא דופן שלא נולד כדרך לידה. אם כן, שאלת הגמרא שפרה אדומה צריכה להיפסל, אם היא יצאה מדופן רחם ממה ולא מפתח הרחם. וכי תאימה החינמי, ואם תאמר שאכן פרה אדומה נפסלת ביוצא דופן כיוון שהיא נקראת חטאת, עלה מתני, עלה מה שנינו בברייטה, בתוספת של מסכת פרה, הקדישה ביוצא דופן, ולד יוצא דופן שהקדישו לפרה אדומה, לדעת חכמים פסולה, ורבי שמעון מכשיר. והרי לא מסתבר לומר שרבי שמעון חולק על הדרשה הזו שלפרה אדומה יש דיני קורבן, כיוון שקרויה חטאת. אם כן גם רבי שמעון היה לו לפסול יוצא דופן בפרה אדומה. כלומר, אם נאמר כפי שביארה הגמרא בתחילה שפרה אדומה נפסלת ברביעה מפני שהיא קודשי מזבח, אין להקשות ממה שרבי שמעון מתיר בה ביוצא דופן, כיוון שאפשר לומר שהוא סובר שפרה היא קודשי בדק הבית, ומכשיר גם פרה שנרבעה. אבל אם כדבריך שהטעם הוא מדרשה מיוחדת שפרה אדומה קרויה חטאת ויש לה דיני קורבן, לא מסתבר שרבי שמעון חולק על הדרשה הזו. ואם כן, מדוע הוא מתיר בה יוצא דופן שפסול לקורבן? כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל אל המעטה. מוסיפה הגמרא ואומרת, וכי תאימה אם תרצה לתרץ ולומר שרבי שמעון לטעמי, רבי שמעון הולך לשיטתו דאמר, במסכת נידה דף מ עמוד א', יוצא דופן ולד מעליהו, ולד מעולהו, ועל כן אין לפסול יוצא דופן לפרה אדומה אף שדינה כקורבן, כי כאמור רבי שמעון אומר במסכת נידה, שוולד יוצא דופן אמו טמאה בתומת לידה, דהיינו שבוע ליולדת זכר ושבועיים ליולדת נקבה, ולאחר מכן יושבת עליו ימי טהרה, דהיינו כל דמים שתראה בימים שלאחר מכן, 33 ימים ביולדת זכר ו-66 ימים ביולדת נקבה, הדמים הללו טהורים, וכן מביאה קורבן על לידתה. ואילו חכמים חולקים ואומרים, אין היוצאת דרך דופן קרוי ולד, ואין אמו טמאה בתומת לידה, ואין היושבת ימי טהרה ולא מביאה קורבן על לידתה. אם תרצה לומר שרבי שמעון שמכשיר פרה אדומה, שנולדה מדופן הרחם ולא מפתח הרחם, כי הוא הולך לשיטתו שאומרת שיוצא דופן וולד מעולה, ואמר רבי יוחנן, והרי אמר רבי יוחנן במסכת נידה בדף מ עמוד א', וכן במסכת חולין דף נ א' עמוד ב', מודה היה רבי שמעון לחכמים ביוצא דופן לעניין קודשים להקריבו למזבח שאינו קדוש ופסול להקרבה, ואם בכל אופן הקדישו דינו כמקדיש בהמה בעלת מום שהוקדשו רק דמיה והיא עצמה יוצאת לחולין. אם כן, מדוע מכשיר רבי שמעון יוצא דופן לפרה אדומה? אלא ודאי, לרבי שמעון אין לפרה אדומה דיני קורבן. וקשה על הטעם שאמרנו שפרה נפסלת ברביעה, כיוון שהיא קרויה חטאת ודינה כקורבן. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומביאה טעם אחר לפסול של פרה אדומה שנרבעה. מתרצת הגמרא באמת, אין הטעם בפסול בפרה אדומה שנרבעה משום שקרויה חטאת, אלא הטעם הוא, כפי שלמדנו בתחילה שהיא קודשי מזבח. וכן סברו חכמים, ועל כן הם פוסלים גם יוצא דופן הפסול למזבח. רבי שמעון המכשיר יוצא דופן חולק עליהם וסובר, שפרה היא קודשי בדק הבית, אלא שהוא פוסל פרה שנרבעה מטעם אחר. כיוון דשייני פרה שונה פרה משאר קודשי בדק הבית, הועיל ומום פוסל בה כמפורש בתורה, פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום. לפיכך, דבר ערבה אם נרבעה הפרה, ועבודה זרה אם הוקצתה להקרבה לעבודה זרה, או שעבדו לה עבודה זרה, נמי פוסל בה, גם אילו פוסלים אותה. דכתיב נאמר בתורה לגבי קורבנות, ספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ה, כי מושכותם בהם מום בם לא ירצו לכם. ובפסוק הזה, ושוותה השחתה למום על ידי הקש. ותנא דבי רבי ישמעאל, שנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל את הברייתא הזו. כל מקום שנאמרה בתורה לשון השחתה, אינו אלא דבר ערווה ועבודה זרה, אין הכוונה אלא להשחתה של גילוי עריות או של עבודה זרה. ומכאן למדנו זאת, דבר ערווה קרוי השחתה, דכתיב נאמר בתורה לגבי דור המבול, ספר בראשית פרק ו' פסוק י' ב', כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ושם הייתה השחתתם שקלקלו בעריות, שכן השחית כל בשר את דרכו, הכוונה לתשמיש. עוד נאמר שם, ויראו בני האלוקים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ולמדנו במדרש מכל אשר בחרו זה זכר ובהמה. ועבודה זרה קרויה השחתה, דכתיב שנאמר, כשהזיר משה את ישראל לפני מותו שלא לטעות אחרי עבודה זרה, בספר דברים פרק ד' פסוק ט' ז', פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל. נמצא שכוונת לשון השחתה אמורה בקורבנות, היא להשחתה של דבר ערווה או עבודה זרה. והוקשה בפסוק הזה, ושוותה בפסוק הזה השחתה למום. ועל כן, הפרה נמי, גם פרה אדומה, הועיל ומום פוסל בה. אז דבר ערווה ועבודת כוכבים, אם נרבעה או נעבדה לעבודה זרה או שעבדו לה בתור עבודה זרה, גם דברים אלו פסני בה, פוסלים בה. לאל בדף כ"ג עמוד א', הביאה הגמרא בשם שילה טעם לדינו של רבי אליעזר שאוסר לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים. חוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי שילה. גופה אומרת הגמרא, נשוב לבאר את דברי שילה. תני שילה, שנה שילה, מה איתה, מה טעמו של רבי אליעזר האוסר לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים? לכתיב נאמר בפסוק בספר במדבר פרק י' פסוק ב', דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. למדנו מן הלשון הזו שדווקא בני ישראל ייקחו פרה אדומה להקדש, דהיינו ימכרו פרה אדומה להקדש. ושוב נציין, למרות שהמשמעות של המילה ייקחו, הכוונה יקנו, כאן דרש שילה שיש לקרוא בפסוק הזה גם ויקיחו, כלומר שימכרו. דווקא בני ישראל הם אילו שימכרו פרה אדומה להקדש, ואין העובדי כוכבים ייקחו. אי אפשר לקנות מהעובדי כוכבים פרה אדומה, ועל כן אסור לקנותם מהם. מקשה הגמרא על דברי שילה. לאל בדף כ"ג עמוד א', הרגשתה הגמרא על דברי שילה ממה שנאמר בסעיפה שרבי אליעזר פוסל גם בשאר הקורבנות, שלא נאמר בהם המיעוט הזה, לחששיו מוסיפה הגמרא ומקשה על עצם הלימוד מהפסוק. אם כן מקשה הגמרא על דברי שילה, אלא מעטה, אם אכן יש למעט מהלשון בני ישראל ויקחו, שאין לקנות מעובדי כוכבים, מעטה מה שנאמר לגבי תרומת המשכן בספר שמות פרק כ"ה פסוק ב', דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה חינמי, כלום גם הפסוק הזה מורה לנו שבני ישראל ייקחו, ימכרו את צורכי המשכן ואין העובדי כוכבים ייקחו את צורכי המשכן, דהיינו אסור לקנותם מהם. וכי תאמה אם תרצה לומר החינמי, שאכן יש ללמוד מן הפסוק הזה איסור לקנות מעובדי כוכבים זהב ואבנים טובות למלאכת המשכן? יש להקשות. ואמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל במסכת קידושין דף למד א' עמוד א', שאלו את רבי אליעזר, עד איכן, עד כמה מצווה אדם להיזהר בכיבוד אב ואם? אמר להם רבי אליעזר, צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, כדי לכבדו אף שאינו מצווה על כך, ודמה בנתינה שמו. ומכך תלמדו שכל שכן ישראל המצווה על כיבוד אב ואם, חייב להיזהר בכבוד אביו. וכך היה המעשה שהרע בימי בית שני, כפי שאומרים התוספות, בדיבור המתחיל ביקשו ממנו אבנים לאפוד. פעם אחת ביקשו ממנו ישראל שימכור להם אבנים טובות לאפות שבבגדי הכהן הגדול, שהיו גבוהות בו שני אבני שואם, ותוספות מפרשים שהמעשה היה באבנים שבחושן ולא באבני השואם שבאפוד, ב-60 ריבו דינרים שכר תמורתן. רב כהנא מתני, רב כהנא היה שונה במעשה הזה, שרצו לקנותן ב-80 ריבו דינרים. היו מפתחות התיבה שבה אבנים מונחות תחת מרשותיו של אביו, שהיה ישן. והירושלמי במסכת פאה מובה שהיו רגליו מונחות על התיבה, וללשון אחרת היה מפתח התיבה נתון בין אצבעותיו, ולא ציירו בנו להקיצו משנתו, על אף שהפסיד בזה ממון רב. האף של ההלכה נפסק במסכת קידושין דף למד ב' עמוד א', שכיבוד אב משל אב, כלומר שאין הבן צריך להפסיד ממון כדי לכבד את אביו, כאן אין זה הפסד אלא שנמנע ממנו רווח, ובאופן זה חייב הבן לוותר גם על ממון רב מפני כבוד אביו. ועל כן אמר רבי אליעזר שיש ללמוד מצוות כיבוד אב מהמעשה הזה של הגוי. כך מסביר הריטב"א. ואילו הר"ן במסכת קידושין מסביר שדווקא כדי לכבד את האב אין הבן צריך להפסיד מממונו, אבל כדי לא לצערו חובה עליו לאבד כל ממון שבעולם. המעשה הזה מוכח שמותר לקנות צורכי הקדש מגוי, ואם כן קשה על דברי שילה, כי הרי לדבריו יש למעט מהפסוק בני ישראל ויקחו לי תרומה, שאין לקנות צורכי הקדש מגוי. מיישבת הגמרא את דברי שילה ואומרת, באמת יש לדרוש גם מהפסוק בני ישראל ויקחו שנאמר בתרומת המשכן כדברי שילה. וצריך למעט שאין לקנות מעובדי כוכבים את צורכי המשכן. אבל כיוון שבכל צורכי המשכן שנאמרו בפרשה הזו, נאמרה וו החיבור, כגון וכסף ונחושת ותחילת וארגמן, לגבי אבני השועם הכתובים לאחר מכן נאמר אבני שועם בלא וו החיבור, נמצא שהפסוק הזה אשר אינו מחובר לפסוקים שלפניו, הפסיק העניין, הפסיק את העניין שבתחילת הפרשה. הוא חלוק ממנו בדיניו, על כן אין ללמוד את דיני אבני השועם מהפסוק בני ישראל ויקחו האמור למעלה, ומותר לקנותם מעובדי כוכבים. אבל דוחה הגמרא את התירוץ הזה, ואבני מילואים כתיב, והרי לאחר המילים אבני שועם נאמר שוב, ואבני מילואים בוו החיבור, ונמצא דהדר ערווי. חזרה התורה וערבה את הפסוק הזה עם הפרשה שלמעלה. ואם כן יש למעט גם אבני שועם מהפסוק בני ישראל ויקחו, ואין לקנותם מעובדי כוכבים, וחזרה הקושייה, איך רצו ישראל לקנותן מדמה בנתינה, אלא ודאי רבי אליעזר לא דורש את המיעוט הזה, ושלא כדברי שילה. תוספות בדיבור המתחיל ואבני מילואים, אומרים שרשי פירש את המעשה של דמה בנתינה שהוא היה באבני השועם שבאפוד. צריך לציין שצל רשי שלפנינו זה לא מופיע, אבל כך כותבים התוספות בשם רשי, כאמור שהמעשה עם דמה בנתינה היה שישראל ביקשו לקנות ממנו אבני שועם לאפוד. שואלים התוספות, אם כך, מהי קושיית הגמרא מכך שלאחר המילים אבני שועם נכתב ואבני מילואים עם וו החיבור, וכי אין לכתוב וו בשום פסוק אחרי המילים אבני שועם כדי שלא לערבו עם תחילת הפרשה? לכן פרשו התוספות שמעשה דמה בנתינה לא היה באבני השועם שבאפוד, אלא כוונת הגמרא שאמרה ביקשו ממנו אבנים לאפוד, זה לאבני החושן המחובר לאפוד, ואילו הן אבני המילואים האמורות בפסוק. ועל כן מקשה כאן הגמרא שאף אם באבני השועם הפסיק העניין, הרי באבני המילואים שבהם אנחנו עוסקים נאמרה וו החיבור, ויש ללמוד את דינם מויקחו שבתחילת הפרשה, ואם כן אין לקנותם מעובדי כוכבים. והקושייה, איך רצו ישראל לקנותם מדמה בנתינה, אלא ודאי רבי אליעזר לא דורש את המיעוט הזה, ושלא כדברי שילה. מוסיפה הגמרא ומקשה על דברי שילה, ועוד קשה, בקטני סיפה שנינו בסוף אותו מעשה בדמה בנתינה, לשנה אחרת שילם הקדוש ברוך הוא לדמה בנתינה את שכרו על שכיבד את אביו, ונולדה לו פרה אדומה בעדרו, נכנסו חכמי ישראל אצלו על מנת לקנותם ממנו. אמר להם דמה, יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם תמורת הפרה הזו, אתם נותנים לי. שהרי פרה אדומה דמי היקרים כמובן לעיל בגמרא בדף חב ג' עמוד ב'. אבל עכשיו איני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא, שלא מכרתי את אבני השועם כדי לא להעירו. אמר שם מבאר שהקדוש ברוך הוא נתן לדמה את הפרה אדומה כדי לשלם שכרו בעולם הזה. אבל דמה היה מחסידי אומות העולם, ולא רצה לאכול בעולם הזה את שכר המצווה. ולכן אמר לחכמים שיקח מהם רק את מה שהפסיד מפני המצווה, כדי שאת שכר המצווה עצמה יקבל בעולם הבא. כותב הדברי שאול בשם קצות החושן, שמן השמיים שילמו שכר לדמה דווקא בפרה אדומה, כדי שלא יתגאה במה שהפסיד ממון רב בשביל מצוות כיבוד אב, שהיא מצווה שכלית, ויראה שישראל מוציאים ממון רב גם על מצוות פרה אדומה שהיא חוק ואין בה טעם, כנאמר במדרש. המעשה הזה מוכח שרבי אליעזר אינו ממעט עובדי כוכבים מהמילים בני ישראל ויקחו כלל, ואף לא לגבי פרה אדומה, שאם לא כן, איך קנו חכמי ישראל מדמה בנתינה את פרתו? מתרץ לגמרא אף שרבי אליעזר דורש כשילה, וממעט מהמילה ויקחו שאין לקנות צורכי הקדש ופרה אדומה מעובדי כוכבים? הטעם שם אצל דמה בנתינה שבאו לקנות ממנו אבנים לאפות ופרה אדומה? על ידי תגרי ישראל זהבון. על ידי סוחר ישראל קנו אותן מדמה בנתינה שקנה אותם הסוחר בחספו. ואז חזר ומחרן להקדש. ובאופן זה, אין איסור בדבר שהרי ההקדש קנה מישראל. שבה הגמרא ומקשה על שילה, לדברי שילה, טעמו של רבי אליעזר האוסר לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים זה משום הפסוק ויקחו, ולא משום שהוא חושש לרבייה. מקשה הגמרא וכי רבי אליעזר לא חייש לרבייה, האם היינו חושש לרבייה? והתניא הרי שנינו בברייתא, בתוספתא של מסכת פרה, אמרו לו חכמים המתירים לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים לרבי אליעזר, מעשה הוא לקחוע וקנו פרה אדומה מן העובד כוכבים, ודמה שמו, דמה בנתינה, ואמרי לה, ויש אומרים שרמץ שמו, אם כן יש ראיה לדברינו, שמותר לקנותה מעובדי כוכבים, אמר להם רבי אליעזר, משם ראיה להתיר, שם לא היה חשש בדבר, מפני שישראל היו משמרין אותה את הפרה אדומה משעה שנולדה, שלא ירבעוה. אם כן מתשובת רבי אליעזר לחכמים מוכח שטעמו לאסור, אינו משום הפסוק ויקחו, שהרי אם כן מה יועיל שישראל משמרים אותה, אלא איסור הוא משום שהוא חושש לרבייה, ושלא כדברי שילה. ישבת הגמרא, רבי אליעזר תרתי איתלי. רבי אליעזר אוסר לקנות פרה אדומה מעובדי כוכבים משני הטעמים, גם מפני שדורש את מה שנאמרה כיחה דווקא בבני ישראל, כפי שאמר שילה, שיש לקנות זאת רק מישראלים, חיישנמי לרבייה, כמו כן הוא חושש לרבייה, כפי שהוכיחה הגמרא מן הברייתא. ובמקום שהתירו לקנות מגוי, כגון במעשה של דמה בנתינה, היה זה על ידי סוחר ישראל שקנה מהגוי ומחר להקדש. ולכן אין בזה איסור לקיחה מהגוי. כמו כן שמרו ישראל את הפרה משעה שנולדה, ועל כן אין לחשוש שהיא נרבעה. עכשיו דנה הגמרא בשיטת רבי אליעזר החושש לרבייה בפרה אדומה. אמר מר שנינו לאל בברייתא בשם רבי אליעזר שהפרה האדומה שקנו מדמה בנתינה, ישראל היו משמרין אותה משעה שנולדה, ולכן לא חששו שנרבעה. מקשה הגמרא אם חוששים לרבייה ונחוש, עדיין יש לחשוש דיל מרבי לאימה, כי אב ומאברה, שמה רבעו את אימה של הפרה האדומה כשהייתה מעוברת בה, ואם כן גם היא עצמה פסולה. ומוכיחה הגמרא שעובר נפסל ברביעת אימו, דאמר רבה, במסכת סנדרין דף פי עמוד א', וכן במסכת תמורה דף למד עמוד ב', פרה שנקחה אדם מישראל ומת, אסור להקריבה למזבח, שנאמר, ומן הצון תקריבו את קורבנכם, ודרשו בספרה על ספר ויקרא, מן הצון למעט בהמה מוקצת לעבודה זרה שפסולה לקורבן, ומאביו שנוספה למילה, ומן הצון, דרשו למעט גם את הנוגח. ולמרות שבהמה שנקחה והרגה אדם מישראל דינה להיסקל, וצרח הפסוק האוסר להקריבה למזבח, לאופן שהיא אינה נסקלת, כגון שיש רק עד אחד על הנגיחה או שאין עדים כלל, והבעלים מודה שהיא נגחה, כמבואר במסכת צבחים דף עין א' עמוד א'. אם כן אומר רב הפרה שנקחה אדם מישראל ומת אסור להקריבה למזבח, על כן גם ולד הנוגחת שנגחה אמו כשהייתה מעוברת בו אסור להקרבה, כיוון שהיא וולדה שהיה בתוכה נקחו יחד ודינו כשור הנוגח. וכן ולד בהמה הנרבעת שנרבעה כשהייתה מעוברת בו אסור להקרבה, כיוון שנחשב הדבר שהיא וולדה שהיה בתוכה נרבעו ונרבע פסול המזבח. אם כן קשה, מדוע לא חששו שאימה של הפרה אדומה נרבעה כשהייתה מעוברת? ולמרות שרבה אמר את דינו לגבי קורבנות ופרה אדומה אינה קריבה למזבח, אבל לעיל בדף חף ג' עמוד ב' הסיקה הגמרא שפרה שנרבעה פסולה. ותוסות בדיבור המתחיל ונחוש מקשים, מדוע שואלת הגמרא רק על חשש רבייה, והרי פרה אדומה נפסלת גם אם עלה עליה עול. אם כן יש לחשוש שמה עלה עול אלימה, ונחשב הדבר שעלה עול גם עליה, תרצים התוסות שוודאי התירה התורה פרה שעלה עול אלימה כשהייתה מעוברת, שהרי כל פרה עלה עליה זכר בתחילת עיבורה. ושנינו במסכת פרה שפרה שעלה עליה זכר פסולה משום עול. אם כן חוזרים אל שאלת הגמרא, מדוע לא חששו שאימה של הפרה האדומה נרבעה כשהייתה מעוברת? מתרצת הגמרא, באמת יש לחשוש גם שמה נרבעה האם, מה שקנו אותה מדמה בנתינה. היי, מה אמור כך, ישראל היו משמרים אותה משעה שנוצרה בבטן אימה והתחילה הריון, ואז ידעו שלא רבעו את אימה. לכמן, תבהר הגמרא, מאיכן ידעו ישראל שמן העיבור הזה עתידה להיוולד פרה אדומה. וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף חף ג' במסכת עבודה זרה, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע האישה שנכבשה מחמת ממון מותרת לבעלה? שאלה שנייה, מניין מוכח שלחכמים אף כל הקורבנות נקנים מהגויים? שאלה שלישית, לרבי שמעון, כיצד נידון ולד יוצא דופן? שאלה רביעית, האם רביעת הבאמה מחשיבה אותה כמי שעלה עליה עול? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מניין נלמד שכל שמום פוסל בה, גם דבר ערווה ועבודה זרה פוסל בה? השאלה האחרונה, דף חף ג', המסקנה, מדוע לרבי אליעזר אין לקנות בהמה לקורבן מן הגויים? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, חף ב' בשבט תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף כ"ג במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, כ"ג בשבט תשע"ח, ונלמד את דף כ"ד במסכת עבודה זרה. אני קורא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע, ברכה והצלחה ואורה ותורה וכל מילה דמיטב, היא נותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.